השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, שבוע טוב וחודש טוב. למרות שהחדשות לא מסמנות לנו את ההרגשה הכי הכי טובה, אבל אנחנו צריכים להרים את הראש ולהתחזק, ושזה יהיה לזכות בעזרת השם באמת חיילים, גם לצערנו הרב ואלה שנפלו במערכה וגם אלה שפצועים, ובעיקר אלה שנלחמים גם כן. אז אנחנו רוצים בעזרת השם פה להתחזק, לראות איך אפשר להרים את הראש מעל המים. נזכור שאנחנו בראש חודש אדר, ומי שנכנס אדם מרבים בשמחה, ולא סתם חז"ל גם אמרו שכאשר יש לאדם דין בשמיים עם אדם שאיננו יהודי, זה הזמן לשבת איתו לדין, אז גם סתם גם למלחמה. אז בעזרת השם שהשם יעזור לכולם לחזור הביתה לשלום, בריא ושלמים, הן החטופים, הן החיילים והן המפונים. אנחנו פה באולפן התכנסנו פה עם הטכנאי שלנו, לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון, והם נלמד כמה דברים, משהו כמו שלוש עצות כיצד אפשר באמת לשפר את המצב רוח שלנו. בתוך העצות האלה נלמד גם כמה טיפים איך עושים את זה, לא רק את הרעיון הכללי, ובסופו של דבר נדבר גם קצת על איזה איילה שצריכה ללדת ופתאום יש צייד שרוצה לתפוס אותה, האם הוא יתפוס אותה, האם לא, כל זה ועוד בתחומית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אולי נתחיל באמת בסיפור. היום הייתה איילה שלב מסוים צריכה ללדת, והיא מחפשת מקום שקט ביער כדי שתוכל ללדת. אין להם בתי חולים, אין להם את המערכת, טוב, מחפשת מקום שקט ביער, ומוצאת איזשהו מקום ככה נחמד ליד נהר זורם. פתאום מתחילה להרגיש, זהו, צריך לידה, כאבים, בלגן, עכשיו עננים אפורים מתקדרים בשמיים, עננים אבל באמת גדושי מי גשם. עכשיו תבינו, אנחנו פה עיר שלנו, יכולים להיכנס לבית, יכולים להיכנס תחת מבנה, אבל ביער, בחוץ, בטח שאתה קורא ללדת, זה לא פשוט בכלל. היא מתחילה, טוב, העננים האפורים מתחילים לחזות את השמיים. ואז, בשלב מסוים, ברק יוצא מבין העננים, וגורם לשריפה ביער שלידה. אז עננים עם פוטנציאל גשם מצד אחד, שריפה בעקבות הברק מצד שני, ופתאום האיילה גם שומעת קש, 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 קש. רישוש בשיחים, והיא רואה צייד לא פחות ולא יותר שמכוון אליה את החץ והקשת שלו. כנראה איזשהו, אתה יודע, איזשהו מישהו שייך לאיזשהו שבט שם, מכוון עליה את החץ והקשת שלו, וזהו. תבינו שעכשיו לא רק שהיא מאוימת מהצייד, לא רק שיש את השריפה, לא רק שיש עומת גשם, היא פתאום שומעת לא פחות ולא יותר שאגה של אריה שמתקרב אליה. זהו, ועד שכחו שגם צריכה ללדת עם כל הבלגן הזה, מה יהיה? האם היא תשרוד? האם האופר הקטן יתערף? ומה יהיה בסופו של דבר? אז תשמעו מה קרה. מה שקרה זה כך, הצייד מכוון את החץ וקשת שלו, מנסה לפגוע, אבל פתאום עוד ברק יוצא, מסנבר את הצייד, שהחץ שלו אף ופוגע באריה. אריה נפגע, ואז מתחיל לרדת גשם, והגשם חיבה את השריפה, הבריח את הצייד, ואותה איילה יכלה ללדת בבטחה. מי היה מדמיין שזה מה שיקרה? אחרי שתחשבו שהיא הייתה מוקפת מכל כיוון אפשרי, שהמצב היה נראה סוף פסוק, זהו, הלך, אין פה שאלה, מה יכול להיות כבר? תחשבי, מה, שריפה, צייד, אריה, גם אחד מהם זה מספיק, שלושה זה כל שכן. מי היה מדמיין שהצייד פתאום, אתה יודע, יסתנבר, החץ יפגע באריה, והגשם ירד, ויחבא את השריפה, והצייד יברח, ואחד גדיה. נהדר. אז עבורנו לדעת שהיילה יכלה לעשות רק דבר אחד. להתרכז בשלה. להתרכז במה שתלוי בידיים שלה. היא לא יכולה הייתה לעשות דברים אחרים. וככה גם אצלנו בחיים. לפעמים יש ככה דברים שמתקיפים מכל מיני כיוונים. פעם מפה ופעם מפה, ואתה מרגיש שאני כבר לא יכול יותר, אין לי רגע דל, לא יודע, אין לי שלווה, הרב, אין לי פינה שקטה. אז הכירה מברך שמטפלים בדברים אחד אחד, ועושים מה שאנחנו יכולים, לאט לאט, צעד צעד. הדברים בשלב כזה או אחר, יהי רצון מתבהרים, ואם לא, אנחנו ננסה לדבר היום מה עושים הנושא. כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אנחנו פרשת פיקודי, ומה פירוש של הפיקודי? מה זה פיקודי? פיקודי יש לנו חיסרון, כמו הוא נפקד, כן? אז פיקוד זה בין השאר, זה גם יש לנו חיסרון. כך מביא דברי ישראל, אני קוראים מתוך הספר שלו, בכללי אורייתא, אות פי א', והוא כותב כך, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, יש לומר הפירוש פיקודי לשון חיסרון, כידוע מביא במדבר ועוד, היינו שחוסר בפרנסה וכדומה, כל מיני פיקודים שיש לך, אתה מבין, אתה מרגיש אין לי זוגיות טובה, אין לי פרנסה, בריאות גם על הפנים, לא יודע רב, אין שום דבר טוב, סליחה שאני אומר את זה. אבל אם אדם מתחזק, כאשר פיקודי השם הם ישרים בעיניו, זאת אומרת שהוא אומר על כל חסרונותיו, כל מה שחסר לי, כל דאביד רחמנה לתו אביד. ברור שהיינו רוצים שהשם ימלא לנו את חסרוננו, ברור שהקדוש ברוך היה יכול לעשות את זה, אבל כנראה יש לנו את חשבונות שמיים שאנחנו לא תמיד מבינים, ואנחנו רוצים לקבל באהבה את הדברים, ולכן ברגע שאדם מקבל שפיקודי השם ישרים, כי ישר השם צורי ולא עבלת בו, אז ממילא מסמכי לב, על ידי זה הוא תמיד בשמחה. וכיוון שאנחנו בחודש אדר, ואנחנו צריכים להיות בשמחה, ולא אסתרגלה להיות בשמחה, אלא להרבות בשמחה. ואם אנחנו צריכים להרבות כל יום יותר ויותר, לא יודע, אבל זה נשמע מאתגר מאוד, אם אנחנו משווים את זה לחודש אב, ששם ממעטים בשמחה, וזה הולך ומחריף ככל שמתקרבים למועד, אז כנראה שגם בחודש אדר זה ככה, וככל שמתקרבים יותר למועד, קרי פורים, עוד שבועיים בדיוק, אז אנחנו למעשה צריכים לחזק אותנו יותר באמונה, ויותר להתחזק שפיקודי השם, גם שדברים שלא הולכים כמו שאנחנו רוצים, זה לטובה, ובסופו של דבר הדברים ישתנו, בסופו של דבר הדברים יסתדרו, איך? אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל בוא ניגע בכמה נקודות שיכולות לעזור לנו בינתיים. מה זאת אומרת? מה זה דברים שיכולים לעזור לנו בינתיים? תראו, בראש ובראשונה, בוא נבין שיש לנו ארבע אפשרויות כיצד להתמודד עם כל בעיה. ארבע אפשרויות כיצד להתמודד עם כל אתגר שהקדוש ברוך הוא מציב בפנינו, ומה עם ארבעת האפשרויות? ארבעת האפשרויות הם כדיל הלן. בואו נראה את זה מסודר, את זה רק שנייה, הנה בבקשה, כתבתי לכם את זה שלא יהיה, זה כן, נהדר, אז ככה. אפשרות ראשונה, לנסות לפתור את הבעיה. לנסות לפתור את הבעיה, כמובן שאני מדבר פה על פי, יש הרבה שיטות טיפול רבותיי, ובעולם ה-CBT היו כמה גלים, והגל האחרון, יש שיטה שנקראת DBT. כן, הטיפול הדיאלקטי התנהגותי. מרשה ליניהן, היא זאתי שהפסיכולוגית המפורסמת, שהיא בעצם עשתה את המהלך הזה, דבר שמאוד מאוד עזר הרבה מאוד מטופלים, והיא באה והציבה בעצם כאשר אדם חווה כאב, כאב נפשי, כאב רגשי, יש לו אחת מהארבע אפשרויות של התגובה שאני אמנה בפניכם. האפשרות הראשונה, לעשות לפתור את הבעיה. תקשיב, בוא, אל תתבחין, אל תתלונן, אל תאשים אחרים, תנסו לפתור את הבעיה, איך אני יכול לסיים בבקשה את האירוע הכואב. אופציה ראשונה. אופציה שנייה. במידה ואני לא יכול לפתור את הבעיה, אז אני יכול לשנות את ההסתכלות שלי כלפי הבעיה. צריך למצוא נקודות של אור חיוביות בתוך הסיטואציה השלילית. זוהי האופציה השנייה. האופציה השלישית, פשוט לקבל את המצב. זה מה שיש. למה ככה? שימו לב טוב, יש כאלה שרוצים לקחת את הנקודה הזאת השלישית, של לקבל את המצב איכשהו, ולהפוך אותו בעצם לשיטת טיפול עיקרית. בסדר? זה נקרא קבלה רדיקלית. זאת אומרת שבעצם אנחנו מקבלים, באהבה זה עוד משהו, אבל קודם כל לקבל שזה רצון השם, ככה רצה הקדוש ברוך הוא. קבלה של המצב, למה, ככה, תכף נדבר על הכל, אבל ברמת העיקרון זו האופציה השלישית, פשוט לא לשנות או לשנות את ההסתכלות, אלא פשוט לקבל את זה, זה מה שיש, תודה להשם, שלום על ישראל. האפשרות הרביעית היא פשוט להישאר אומללים. יופי, אז אני חוזר. כאשר אתם במצב לא פשוט, אתם במצב מאתגר, אם הבת שלא התקבלה עד הסמינר ולא, לא יודע מה, הפסיקו את התפסים, לא הפסיקו את התפסים, הבן לא בישיבה, כן בישיבה, נשאר בבית, חוזר לישון עוד פעם. כל מיני אירועים שהם לא פוסחים על כמעט על אף אחד והכל בסדר, ואנחנו נעבור את הכל, כי אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה ותכף נראה איך עושים את זה. אבל כאשר יש לנו אתגר מלפנינו, תזכרו שלוש אופציות. או לפתור את הבעיה, לנסות לפתור את הבעיה, קומו, תעשו משהו בנידון. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אבל הרב, אי אפשר לעשות משהו בנידון. אין בעיה, בוא נשנה את המחשבה שלנו. נחפש נקודות של אור, נקודות חיוביות בתוך הסיטואציה. אבל הרב, לפעמים גם זה לא בא לנו. אין לי כוח לחפש נקודות של אור, של אור. אין לי כוח שאני אפילו את המחשבה, הרב, זה, המצב הוא על הפנים, נקודה סוף. אין פה מה להסתכל על זה חיובי עכשיו. אוקיי? אז האופציה השלישית, פשוט לקבל את המצב. לא לריב איתו. לקבל את המצב, וזו אופציה מאוד מעניינת, אני אומר לכם, והיא בספר שלה כותבת, תחשבו על הדברים הגורם לכם חוסר אושר אמיתי, שאינכם יכולים לשלוט. אולי גדלתם, לא יודע מה, בילדות מאוד קשה, ואף פעם לא התגברתם על זה, ואולי יחס שלום נכות קבועה כזו או אחרת. יש כל מיני אתגרים, כשאתם מקבלים את המציאות באופן רדיקלי, זאת אומרת באופן קיצוני, אני מקבל את זה בהכנעה גמורה, אנחנו מפסיקים להילחם בזה. ואולי שמפסיקים להילחם בזה, אני אומר לכם, אנחנו פתאום רואים שזה פחות נורא ממה שחשבנו. כי אם אנחנו סתם רבים מזה, זה רק מכאיב לנו, זה רק מציק לנו, זה רק מעורר כל הזמן כביכול למה אנחנו ולמה אחרת, אלא אנחנו מחליטים לקבל את המצב, וזהו. אפשרות שלישית, אפשרות רביעית אמרנו, שברור שהיא לא רצויה, פשוט להתעמלל, להרגיש אומללים, למה אנחנו, למה דווקא אני, הרב, למה דווקא אני, מכל החיות שלי, יש לי החיות הרבה יותר מוצלחות, למה דווקא אני סובלת. אז בקיצור, הנקודה העיקרית היא עבורנו, זה לדעת עם כל אתגר בחיים, ארבע אופציות התמודדות, לפתור, לשנות את ההרגשה, לקבל את זה באהבה, או פשוט להישאר אומללים. תבחרו מה שאתם רוצים. אז אנחנו רוצים להתחזק בזאת השם, לכן אמרנו, למדנו מהאיילה הזאת, שהיא הייתה במצב לא פשוט בכלל, והיה נראה שזהו, הסוף שלה הגיע. סוף של דבר, ישועת השם כהרף עין, הישועה מגיעה מכיוון שהכי פחות חשבת, וזו נקודה מאוד מאוד חזקה, כי ננסה להבין אותה, איך אנחנו בעצם עושים את זה בצורה נכונה. כי כשאנחנו בתוך איזשהו בוץ מסוים, או איזשהו בור מסוים, או חושר מסוים, אותו דבר כולם, הרעיון הוא שאתה לא רואה אור בקצה המנהרה. ואם אני כבר מדבר על זה, אז קחו לכם טכניקה מאוד מעניינת, שיכולה לעזור. וזה, לראות הכל בפרספקטיבה אחרת של זמן. מה הכוונה? אני מבין שעכשיו המצב הוא קשה. איך תרגישו לפי דעתכם כלפי המצב הזה ספציפי בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד 10 שנים? שימו לב טוב, מחקרים מצאו שברגע שאדם נמצא במצב מאתגר, באמת מאתגר, אבל לוקח את זה בפרופורציה של זמן, אז זה נותן לי יותר אפשרות להתמודד גם בהווה בצורה טובה ביותר. כי כשאתה נמצא במצב קשה כרגע, והוא נראה לך שהוא לא יעבור אף פעם, אז זה נראה שאני לא יהיה מסוגל יותר, אני לא יכול יותר, אבל אני לא יכול אפילו עוד יום אחד. אל תגיד לי אפילו עוד יום אחד לא יכול, אפילו לא יכול. נכון, אבל אתה תעבור עוד יום אחד כנראה. ואם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של זמן, אתה יודע, עוד חודש, יאכפת לך מזה? יכול להיות. אז תגיד, בעוד שנה יאכפת לך מזה? יכול להיות, אבל אולי לא. עוד 5 שנים יאכפת לך מזה? עוד 10 שנים. זאת אומרת, מחקרים הרי מצאו שאדם יש לו כוח הסתגלות אדיר. וכוח ההסתגלות האדיר הזה עובד לשני הכיוונים, לטוב או למוטב. בכיוון הפחות טוב, זה כמובן שלמשל אם אדם היה לו אירוע משמח, למשל מחקרים מצאו שאדם שזכה באיזשהו פרס בלוטו, בסדר? אז באותו רגע הוא מאושר, נהדר, עולמו מאיר עליו, יופי. אבל מה יקרה בעוד שנה, בעוד 5 שנים? האם אכן הוא יישאר באותה רמה של שמחה? התשובה היא לא. לא רק שהוא לא יישאר באותה רמה של שמחה, אלא הוא יחזור לרמה שהוא היה בה קודם הזכייה. זאת אומרת, לכאורה, הזכייה לא העלתה ולא הורידה את רמת השמחה שלו. בהתחלה כן, ברור. ברור שזה משפיע עלינו, בואו נהיה אמיתיים. אבל לאורך זמן זה לא השפיע. בסדר? נקודה ראשונה לצד החיובי. מה קורה מהצד השלילי? זאת אומרת, אדם עבר חס שלום תאון הדרכים. עכשיו המלחמה הזאת, לצערנו הרב, השאירה הרבה מאוד חיילים ברמת נכות כזו או אחרת. נכון. אז בהתחלה זה סוף העולם. באמת זה קשה מאוד. אבל אני חוזר עוד פעם, כעבור 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים, לא משנה כמה זמן, האם הנכות הזאת עכשיו תגרום לאותו בן אדם להיות בדיכאון? תשובה היא, ברוב המקרים, לא. הוא יחזור לדרגה שהוא היה בה לפני. אם לפני הנכות הוא היה בדרגת שמחה 7, לאחר כמקסימום 5 שנים מרגע התאונה או הפגיעה או המלחמה, הוא יחזור חזרה לדרגה 7. אתם מבינים? לטוב או למוטב. ולכן כשאנחנו נמצאים במצב קשה, תנסו את התרגיל הזה, פשוט מאוד לקחת את הכל בפרספקטיבה של זמן רחבה יותר. זאת אומרת, פרספקטיבה רחבה יותר, הכוונה היא לא להסתכל על עכשיו. עכשיו קשה, נכון. ממש קשה אבל. אבל בעוד שבוע, איך אני ארגיש? בעוד חודש, איך אני ארגיש? לא יודע, אשתך אמרה לך משהו, עשתה לך פרצוף, אתה עצבני עכשיו, יופי, אין לי בעיה. איך תרגיש בעוד חודש? אני אגלה לך, זה תלוי בך, כן? אבל בעוד שנה, בסדר. אפילו קוראים דברים טרגדיים, חס שלום פיתורים, גירושים. איך תרגיש בעוד 3 שנים, אתה יודע? לא יודע. אז לכן, אני רוצה לקחת את כל מה שקורה כרגע, כרגע בפרספקטיבה נכונה של זמן, ולכן פיקודי השם ישרים מסמכי לב. זאת אומרת שגם אם נסתכל על החסרונות שיש לנו, זה הפיקדון, אם זה בכוונה בפרנסה אומר או בדברים אחרים, ברגע שאני אבין שהם ישרים בעיניו, היינו שאומר על חסרונותיו שחסר לו כל מן דעביד לתאב עביד, אז ממילא אנחנו יודעים שבסופו של דבר על ידי זה הוא תמיד בשמחה. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה אומר דברי ישראל, או יאמר פיקודי השם כמשמעו. מה זאת אומרת? ידוע אומר, עיקר עבודת הבורא הוא עבדו את השם בשמחה. שמעתם? עיקר עבודת הבורא הוא עבדו את השם בשמחה. אז אם אני לוקח למשל תפילה, למה, אני אומר את זה לעצמי, כן להתחזק, אבל ברוב פעמים, תסתכל סביבך, האם אנשים מתפללים מתוך שמחה, או רוב הזמן בוכים? יהיה רצון שיבכו, אבל אתה יודע, כאילו כמובן בפרצוף הזה של ה... אין לי בעיה, אנחנו ברור שיש זמן בתפילה, למשל, סלח לנו, למשל שמבקשים איזו בקשה, אם אדם מצליח להוריד מאוד בתפילה, זה מדהים, אבל שאר התפילה, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, כן? צריכה להיות בשמחה. לא מדבר עכשיו על ראש חודש, או הלל בכלל, אנחנו נקפוץ משמחה. לא כאילו, טוב, יאללה, בוא נעביר את זה, טיק טק, ונסיים, ושלום על ישראל. אז רוב, אומר, אני מצאת לכם בפתעת דבר ישראל, אומר, עיקר העבודת השם יתברך, עיקר עבודת הבורא, הוא עבדו את השם בשמחה. אני מניח תפילה, אמורות בשמחה. אני בא לכולל, אין, המטרה היא לימוד התורה, בין השאלה ללמוד בשמחה. וזהו שנאמר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. פירוש, מתי פיקודי השם שעושה ישרים, מתי עבודת השם היא נכונה, ישרה? כשעושה אותה משמחת הלב. הבנתם? אז יש לנו פה שני דברים. א', אנחנו צריכים להבין שמי שיבין שפיקודי השם הם ישרים, הכל על פי השם יתברך, הכל פי התוכנית, אז יהיה מסמכי לב. אבל אותו דבר, פיקודי השם ישרים, מתי הם ישרים? כשאדם עושה אותם משמחת הלב. ויהי רצון שנזכה להתחזק, אפילו בברכות. תחשבו, יש לנו הזדמנות, לפחות הגברים, 100 פעמים ביום אנחנו מחויבים לברך. 100 פעמים ביום אתה יכול לשמוח, להכניס בך זריקת שמחה. שאתה עכשיו לוקח איזה תפוח, ואתה לוקח איזשהו לחם, או בורא מן הזונות, או סתם שתייה. אתה לוקח את הקפה ביד, ואתה חושב, רגע, תודה להשם על הקפה, אמא לאיזה זכות, איזה כיף שאני יכול לשתות, לטעום, יש לי קפה בכלל, יש גם אולי תוצא סוכר או חלב, ואתה מברך שהכל נהיה בדברו, אבל בשמחה. זה בן אדם, יופי. אז גם הרווחת שאתה מקיים מצווה, גם הרווחת שעכשיו אתה הזרקת על עצמך איזשהו זריקת שמחה, בפרט עכשיו בתקופת הראש חודש וראש חודש אדר, וכן הלאה וכן הלאה. זה מצד אחד. צד שני, יקיריי, ברור שהמצב הוא לא פשוט בכלל. אבל בואו נקרא לכם משהו מהשם משמואל. ראיתי משהו שבאמת חיזק אותי, חבל על הזמן. הוא אומר ככה, הנה, כתב אבי מורי האדמור זצ"ל, כמו שזה אבני נזר, אז הוא אומר ככה, שזה האביב של השם שמואל. הוא כותב כך, אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם יתברך, אתה אומר לעצמך, תקשיב, אני באמת רוצה. רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. בבקשה, בורא עולם, יש לי כיסופים להרגיש קרוב אליך, אני רוצה להרגיש דבוק בך. אז, שימו לב את מה יקרה, אי אפשר שיהיה בגיהנום. תקשיבו טוב. אני נותן לכם כרטיס יציאה עכשיו, מהזה, אתה יודע, הייתי במעייני הישוע, נתתי הרצאה שם לצוות המחשוב, אז חניתי בחניון, ואז אני בא לשומר שבכניסה, אמרתי, אני באתי פה להרצאה, זה כאילו, צריך לשלם חניה, ואז הוא נתן לי פתק, מה, תראה את זה לשומר, ותגיד, לא זכור, אמר לי את השם שלו, רונן שלח אותי, מה שנקרא, או רונן נשאר, משהו כזה. יופי, אז אותו דבר, ככה יצאתי מהחניה בלי לשלם כמובן, אז אותו דבר, אומר לך הרב, בוא נתך פתק, איך אתה יוצא מהגיהנום, לא צריך שיתפסו אותך בפאות, לא בפאות, בוא ניתן לך עכשיו עצה, איך אתה יוצא מגיהנום, אומר לך הרב, אני מצטט, אם תהיה לאדם השתוקקות, השתוקקות, לא כתוב פה שתהיה בן תורה, 24-7 לומד התורה, מכיר את השס בעל פה, יהי רצון, עוד פעם, זה ודאי מעלה, זה גן עדן, אבל אנחנו רוצים לצאת מגיהנום קודם כל, אז אומר הרב ככה, אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם יתברך, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום, ועל הצד, תגיד הרב, אולי בכל זאת, ואם יהיה שמה, ערב אני בדבר, זאת אומרת, הרב אומר, ערב אני בדבר, שהתשוקה היא אותה תשוקה, תוציא אותו החוצה כחץ. וואי, 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 שמעתם? ת, תבינו, האדם לא משתנה אחרי שהוא נפטר. הוא נשאר אותו בן אדם עם אותם אהבות, אותם תשוקות, אותם הכל. תחשבו איזה דיכאון זה, אה? תאר האדם אם יש לו אותם תשוקות, אותם אהבות. אז אם התשוקות שלו פה בעולם הזה, זה לחומריות, בוא נרביץ שווארמה, בוא נעשה שטויות, בוא נראה, בוא נעשה. אז הוא הולך אחרי 120, מה שנקרא, עוזב את העולם הזה עם אותם תשוקות, אבל אין את זה יותר. הוא כבר לא יכול לנגוס בלף השווארמה. כבר לא יכול, אתה יודע, לעשות שטויות. די, אין לו את האפשרויות. אז איזה תסכול, אימאלה, רק בגלל זה כדאי לשנות את, את כל הרצונות והתאוות שלנו לדברים רוחניים, ששם אתה רק תחשוב, אדם שלו השתוקקות ללימוד. ואז הוא, בשמיים הוא לומד, יש ישיבות הרי, כידוע הרי הקדוש היה אומר לתלמידה לפני שהם הולכים לישון, איך שנרדמים, טוב, היום אתם הולכים לישיבת פלוני וישיבת אלמוני, ותלמדו כך ותלמדו אחרת, אתה נותן למראה מקומות, רבותיי. אז למעלה, מי שקשור לרוחניות, ממשיך להתעלות, ממשיך ליהנות, ליהנות ברמות אדירות. אבל מי שלא, לא. לכן הוא מהרב, בואו נתחיל להתחזק עכשיו. בקודם כל השתוקקות, רצון אדיר, בבקשה, בורא עולם, זכה אותנו להיות קרובים אליך. עכשיו, אולי כל המלחמה הזאת, כל הדברים שקורים, צריך להתחזק, לא שייך שאנחנו נמשיך בחיים כרגיל. עם ישראל במלחמה, באמת אני אומר לכם. אז אנחנו רוצים להתחזק בהשתוקקות, בבקשה. רוצים גאולה, רוצים משיח, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ההשתוקקות הזאת, מי שיש לו אותה, וזהו, זה מספיק. יהיה, ברור שאנחנו רוצים, לא רק רוצים לצאת מגיהנום ולהישאר בשער, מה שנקרא, אנחנו רוצים להיכנס לגן עדן ברמות הכי גבוהות, זה כבר עשה טוב. אבל קודם כל אי אפשר שיהיה בגיהנום, ואם יהיה שם, ערב אני בדבר, שהתשוקה היא תוציאו את החוצה משם כחץ. אבל איך עושים את זה בפועל? ואיך מיישמים את זה ביום יום? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, וכיוון שאנחנו באמת בשידור חי, והתכונית שלנו עכשיו 9:30, אז היו אזעקות באזור מירון והסביבה, אבל ברוך השם לא היו נפילות ולא קרה שום דבר, אז ככה אפשר להירגע על הצד, ויש לכם קרובי משפחה, או שאתם שבאמת נושא בצפון. בקיצור, אנחנו רוצים להמשיך להתחזק בדברים שלנו, שיהי רצון זה יהיה כיפת ברזל של כולם ישראל. טוב, אז למדנו שלמעשה יש כמה אפשרויות להתמודד עם כל אתגר ואתגר שיש לנו. בואו אומר, אפשרות ראשונה זה פשוט לפתור את הבעיה. במצד אפשר, נהדר. אפשרות שנייה זה לשנות את איך שאנחנו חושבים, מרגישים, מתייחסים למה שקרה. זה בעיקר אם אי אפשר לשנות. אבל יש פה חידוש נוסף. זה הדבר השלישי. פשוט לקבל את המצב איכשהו. והיום הדבר הזה של לקבל את המצב איכשהו עומד בראש, נקרא זה, דרך הטיפול שנקראת קבלה רדיקלית, חלק מה-DBT, חלק מהרעיון הזה שבעצם אנחנו רוצים לדעת שיש דברים שאי אפשר לשנות במקום לריב איתם, ולמה זה קרה לי, ולמה דווקא אני, אז אנחנו פשוט רוצים לקבל את המצב איכשהו, נכון, לא נעים, לא נעים, נכון, צודקים, לא נעים, אבל מה נעשה, לא נורא, אין ברירה. כי האפשרות הרביעית היא להישאר אומללים, וזה אנחנו באמת לא רוצים. אז איך כן נכניסים קצת אור בקצה המנהרה? קודם כל תזכרו שם בחודש אדר, מזל דגים, כפול, שני דגים, אבל לא משנה. כמה דק תחתכו פרוסה, תמיד יש לה שני צדדים. תזכרו את זה, יקיריי. לא משנה כמה דק תחתכו כל פרוסה, יש שני צדדים. תמיד יש שני צדדים להסתכל על כל דבר ודבר. ואני מאוד נהנה לראות, אתה יודע, כל מיני מחקרים חדשים שיוצאים, כי ככל שעולם המדע, בפרט אני, בתחום שלי, ככל תחום הפסיכולוגיה וכדומה, אתה רואה שהפסיכולוגיה הולכת ביותר ויותר מתקרבת לאמת, יופי. כי בסופו של דבר, בסופו של כולם יבינו את האמת. ולמה אני אומר את זה? כי אותה מרשל רדיקל, זו אותה הקבלה הרדיקלית, אז היא מעבר לזה שצריך לקבל את הדברים, היא אומרת עוד דבר. אפרופו לקבל את הדברים, בואו נתחיל מחקר מעני שהיה, עשו מחקר שתי קבוצות. שמו את היד שלהם במים קפואים. בסדר? עכשיו זה ממש לא נעים. עכשיו לקחו את שתי הקבוצות האלה, וקבוצה אחת אמרו להם, תנסו לסלק את המחשבה של הכאב מהראש. אתם מבינים? הם עכשיו צריכים להיות במים קרים, קפואי, זה כואב, כואב, כואב. אז קבוצה אחת אומרת להם, טוב, תחשבו על משהו אחר, משהו טוב וכדומה. קבוצה שנייה אמרו להם, פשוט תרגישו את זה. נכון? לא הכי נעים, לא הכי פשוט, בסדר, אז לא, אז כואב. פשוט תרגישו את זה, אל תנסו לברוח, אל תנסו להשיח את הדעת. לא פשוט לחוות את זה. התוצאה הייתה שהקבוצה השנייה הזאת שאמרו לה פשוט לקבל את זה, לא רק שנשארה זמן רב יותר במים הקפואים, אלא גם חוותה פחות כאב מהקבוצה הראשונה. זאת אומרת, הקבוצה שחוותה כאב, אז חוותה אותו פחות. למה? מכיוון שפשוט לא לריב עם מה שיש, זה חלק מדרך טיפול, חלק מדרך התמודדות, ולכן במקום לריב, למה זה קרה לי, איך זה קרה לי, אני פשוט מקבל את זה. עכשיו תבינו את החידוש שהם מתואנים. ואז ככה, אותה מרשה ליניהן היא טוענת כך, עליכם ראשית, אני אצטט לכם, עליכם ראשית לקבל שלכל דבר יש סיבה. תקשיבו! מה זה השגחה פרוטיס, מה שנקרא, אתה מבין? הם מבינים היום בעולם שאם אתה רוצה לעזור לבן אדם לא יהודי גם, לא משנה מה, ככל שהוא יבין שכל מה שעובר עליו יש לו סיבה, פה תמון הריפוי. ומשיכה ואומרת ככה, לכם ראשית לקבל שכל דבר יש לו סיבה, גם אם אינכם מבינים אותה, תקשיב, עוד רגע נתן לציצית. וכאשר אתם מקבלים שלכל אירוע קורה בחייכם יש סיבה, אתם עושים דבר הפוך מלומר, למה זה קרה דווקא לי, או הדברים לא אמורים היה לקרות לי, ובכך אתם חוסכים מעצמכם סבל מיותר. שמעתם? יופי. אז אתם לא צריכים ללמד את הדבר הזה, אבל תראו עד כמה הדבר הזה מגיעים לזה למסקנה שבלי זה אי אפשר. כי אם אדם סובל וחושב שסובל סתם, למה יש לי כזה ילד? או למה יש לי כזה בעל או כזו אישה? ולמה דווקא זה קורה לי? ולמה הניסיונות האלה הרב? למה? ככה. מה זה ככה? ככה זה לא תשובה כבוד הרב. נכון? אבל ככה בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא שיודע בדיוק למה אנחנו צריכים לעבור את זה. כתיקון בגלגול הזה, בגלגול הבא, להגדיל את השכר שלנו, לא יודע, כל מיני דברים כאלה ואחרים, כידוע שדיברנו על זה, על אסתר המלכה שאף אחד לא חלם בכלל, שהיא זאת שתגאל את עם ישראל בפורים, אותה ילדה יתומה, אין לה אב ואם, לכאור המסכנה, לכאור הנומה נבך, תמין, ילדה בלי אבא ואמא, מי רשם אותה לבית ספר, מי הלך איתה בבת מצווה, לא יודע, מי ליווה אותה בחתונה, לא יודע, סיפור עצוב מאוד, עצוב מאוד, כן? אבל כעבור 75 שנה, כיוון שהמן הוא נכדו של עשיו, שהתמחה, נקרא לזה במלכאות, אבל בכיבוד אביהם, היה צריך מישהו שרק אחד, שהוא מומחה בדיוק כמו, אם לא יותר, בכיבוד אביהם, הוא יוכל להוריד אותו, כי הזכות הזאת צריכה לבוא. וממילא דווקא אסתר, שלא עברה אף פעם על חטא של כיבוד אביהם, כי אין אביהם, יכלה הייתה להוריד את המן, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, ובמילא זה עבודה של כל אחד מאיתנו להבין שיש סיבה למה אנחנו לא תמיד יודעים, אבל ברור שיש סיבה לכל דבר, ולכן חזק חזק ונתחזק. כך מביא הרבה מצור החיים, הרי מצ'רנוביל מביא ככה, מה זה חזק חזק ונתחזק? היינו, אם אדם יתחזק ויחזק את עצמו פעם אחר פעם, לא פעם אחת, והנה הרב, זה לא עבד, ניסיתי את מה שאמרת לי, זה לא עבד, כן? יחזק את עצמו פעם אחר פעם, בוודאי אומר, יסייעו אותו מן השמיים, ויחזקו אותו מן השמיים, וזה הכוונה, חזק חזק, אנחנו אומרים את זה עכשיו השבוע, זהו, סיימנו, מסיימים את ספר שמות, מסיימים את ספר ויקרא, אז ממילא חזק, ועוד פעם חזק, ואז מה שיקרה, ונתחזק. זאת אומרת שיחזקו אותו משמיים, וכך הוא מביא בשם הרב מצ'רנוביל, אומר, שהרב מצ'רנוביל מביא את זה בשם הרב הקדוש, ובשם המדרש גם, אמר רב חייא רבא, כתיב, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זאת אומרת, הווה מתפלל, וחוזר ומתפלל, ויש שעה שיתנו לך. זאת אומרת שאם אתה תעשה את ההשתדלות שלך עוד פעם ועוד פעם, ולא תחשב על הרב, תבין, אם רק היה לי, וואי, איפה הייתי היום, איזה מצב. אז ממילא בהמשך הספר הוא כותב כך, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. תקשיבו טוב, תחשבו שבורא עולם אומר את זה לכם. של נעליך מעל רגליך, למה? כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. והוא מסביר כך, אל תקרב הלום, שלא תאמר, אם היה לי כך וכך, בוודאי היה לי טוב בעבודת השם יתברך. אבל כעת, קשה מאוד העבדות. אל תאמר כן, לא, 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 לא. אל תתלונן. אל תחשב, לא, אם רק היה לי משהו אחר. לא, לא, אתה קיבלת בדיוק מה שאתה צריך. אבל לא טוב לי הרב. אני מסכים איתך, אני איתך לגמרי. לא יודע, נלחם אותך, אבל כמעט כל אחד מאיתנו יש לו שטח בחיים, שזה שטח הנכס שלו, שטח שאנחנו לא מקבלים מה שאנחנו באמת רוצים, או חושבים שאנחנו צריכים, לא יודע איך נגדיר את זה, אני אומר לכם, אני לא משנה מה, 100% אני אומר לכם, יש לכל אחד ואחת מאיתנו שטח כזה. זה כנראה לא יעבור, זה אשליה כזאת, שאם רק היה לי, אז הרב המצב, אז היה לכם משהו אחר שהיה מטריד אתכם, 100%, כי זה חלק מהחיים. לכן מה אומר לו? אז כעת קשה, נכון, אז אל תאמר כן, רק של נעליך, נעליך, כמובן היא רגליך, זה ההרגלים, השטוטים שלך הוא כותב, צא מהרגילות שלך, ואז תראה שהמקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא, אז זה הכוונה של נעליך מעל רגליך, מעל רגליך, הכוונה היא מעל ההרגלים שלך, יש הרגלים לא טובים, אז אני מצטט לכם, כן, היינו, הסר השטוטים מהרגילות שלך, ואז תראה אשר המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, אותו מקום תוכל לעבוד את השם יתברך, כמאמר הבעל שם טוב הקדוש, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת. מה זאת אומרת, וביקשתם משם את השם אלוקיך, אז בדברים ד', אז הוא אומר כך, היינו, משם דווקא, במקום שהוא שם, איפה שאתה עכשיו, איפה שאתה עכשיו, עם הבלגן, עם הניסיונות, עם היצרים, עם לא יודע, מה שתרצי, מאיפה שאתה רק נמצא, באיזה מדרגה שהוא עומד שם, אף שאינו במקום גבוה, אף על פי כן, משם תמצא את השם אלוקיך, ותוכל להידבק בו יתברך. זאת אומרת, נא להפסיק להתלומן, אני אומר את זה לעצמי, אנחנו רוצים להתחזק ולהבין שזו הדרך שלנו. א', מצד אחד, לקבל את הדברים. דבר שני, אמרנו, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו נסתגל לכל דבר. ברגע שאני לא רב עם מה שיש, אז אני מסתכל על זה בפרספקטיבה אחרת. נו, אז עוד איך אני ארגיש עוד שנה, עוד 5 שנים. זה עדיין יטריד אותי, זה ישנה לי. בסדר, אז אני אסתדר, אני אומר לכם. למה? כי אדם יש לו כוח הסתגלות אדיר, למדנו. ומילה, אני יכול להסתגל לכל דבר. אז בהתחלה זה נראה סוף העולם. בהתחלה זה נראה שזהו, אין תקנה. יש תקנה לכל. אבל כדי להפיח קצת תקווה בתוך החושך, אנא התחזקו בהכרת הטוב. הכרת הטוב, בוא ניתן שלושה טיפים קצרים. האחד, הטיפ הידוע של מרטין סליגמן, פשוט לעשות רשימה כזאת של הכרת הטוב, 3 דברים טובים. תקחו לכם פנקס, לפני שאתם יכולים לישון, שהפנקס יהיה ליד המיטה, ותרשמו בכל יום 3 דברים טובים שיהיו לכם. לא בכוח, זה אמור להיות בזרימה, כי אם זה בכוח, זה גם אני אסנה את זה בסוף של דבר. תנסו לחפש 3 דברים טובים. זה לא שאני מתעלם מהקושי של החיים. יש קושי, יש גם דברים מאתגרים, אבל שוב אני מנסה לחפש משהו קונטרה. 3 דברים טובים שקרו לכם במשך היום. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מכתב תודה. תחשבו על מישהו שהייתם רוצים לכתוב לו מעולה, משהו של הכרת הטוב, פשוט מישהו שעזר לכם, נתן לכם, היה איתכם, לא משנה מה, פשוט מאוד לכתוב מכתב הכרת התודה, ולתת לאותו בן אדם את הדבר הזה, זה מאוד מרומם, מאוד משמח ונחמד, ודבר אחרון, זה פשוט להגיד תודה. תודה לפחות פעם אחת בצורה רשמית ומכל הלב למישהו שמצא סביבכם. מן הסתם אתם אומרים את זה, אבל בכל זאת תנסו לעשות את זה כעבודה. לשים לב שאתם באים למישהו, אמא, אבא, חבר, חברה, חבר, חבר שלך בישיבה, חברה שלך בסמינר, המורה, אחות, אח, תמצאו, לא אכפת לי מי. פשוט להגיד, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך תודה, תודה, תודה. עצם מי שאת בכלל, לא אכפת לי מה, תבחרו מה שאתם רוצים, אבל פשוט להכיר טובה, להכיר בטוב, וכשמו כן היא, או כשמה כן היא, אני לא יודע איך להגיד, כהכרת הטוב, אני רוצה להכיר בטוב שסביבי, וזה יעזור לנו קצת להתמודד נכון יותר עם הדברים, ולכן אנחנו מבינים שהמצב הוא לא פשוט בכלל, אבל אנחנו רוצים להתחזק, ויהי רצון שהחיזוק שלנו יהיה לזכות כל עם ישראל באשר הוא, חיילים מצד אחד, חטופים מצד שני, חיילים מפונים מצד שלישי, ואנחנו רוצים בעזרת השם לאחל לכולם, שכולם יהיה הצלחה גדולה, רפואה לפצועים, תנחומים למשפחות, לצערנו הרב שעדיין, תראה כל יום יש איזה בשורה כזו, יהיה רצון שזה ייפסק. ובא לציון גואל, ואנחנו יודעים שבחודש אדר, אנחנו מתקרבים לחודש הזה שניסן יגלו, ניסן עתידים לגאל. האם בניסן הזה זה יקרה? לא יודע, אי רצון שכן. עד כאן היום, תודה רבה למותי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תכף נשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב ויום טוב, חודש טוב.
כל חי תמיד איתי.
כל חי תמיד איתי.